אנחנו פותחים את ספר דברים, ואנחנו גם עומדים לפני תשעה באב, אז אנחנו ננסה לשלב את הדברים.
לפני תשעה באב, ביום שבת בערב?
כן, וזה אמור היה להיות בשבת, אבל להיות בשבת לא צמים, אז הוא נדחה ליום ראשון. אז מי מוצאי שבת, זה לפני מוצאי שבת הוא המתחיל. אנחנו צמים.
למה לפני מוצאי שבת?
מה?
למה לפני מוצאי שבת? אה, שעה לפני.
כן, אתה מפסיק לפני שקיעת החמה, אתה מפסיק לאכול.
שבע,
כאילו אני אומר איזה. עכשיו שבע ומשהו, רשום לי איזה מקום. אז אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. כאן יש מספר דברים שאנחנו צריכים לעמוד עליהם. קודם כל, אלה הדברים אין כאן כבר. ואז הפרשנים באמת אומרים שהדברים האלה משה רבנו דיבר מעצמו. אור החיים הקדוש כותב כך. איך? חנן זה פרשה הפעם. לא, אלה הדברים אשר דיבר השם. הוא כרגע, עם ישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל, וזה בעצם הדברים שלפני שנכנסים לארץ, לפני שגם שמשה רבנו מוסר נשמתו לבורא עולם, הוא בעצם נותן את הצוואה שלו הרוחנית, כאשר חלק ממנה מורכב, וזה כל ההתחלה, כל המקומות שמתוארים כאן, זה בעצם תוכחה. זה תוכחה ש... באים, היא מוסתרת בתור ברמזים, ולכן שואלים למה באמת הוא רמז להם, ולא אמר את זה בגלוי, האם ככה צריכים להוכיח, כאילו, ולא להוכיח חזיתית. אז באים ואומרים שזה כמו אחד שמישהו, האדון שלו ביקש ממנו, תרים את האבן הזאת על הרצפה, וזה היה גחלת רותחת, תארים אותה ונכווה ביד. ואז כשאומרים משהו, עוד פעם, גם אם זה כפור, הוא לא נוגע לזה. מי שאנחנו אומרים שנכווה ברותחים, נזהר בצוננים. וגם כאן, כאשר משה רבנו הוכיח את עם ישראל בעבר, מה קרה? אמר לו שימון האמורי, הוא נענש. כל פעם שהוא הוכיח את עם ישראל, הוא כאילו נענש. אז הוא לא, גם כאן, שהוא מוכיח, הוא הוכיח אותם ככה בלא חזיתית. אבל באמת זה לא כל כך נכון. כי כשאנחנו ממשיכים בפרשה, אנחנו רואים כאן תוכחה גלויה לגמרי ו... איך אומרים, די, איך אומרים, די בוטה אפילו הייתי אומר. ותקרבו עיניי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, יחפרו לנו את הארץ, ישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, תוכחה גלויה לחלוטין על מה שקרה כתוצאה מחטא המרגלים, כך שאיך זה מסתדר ביחד בעצם. ויש בזה הרבה דיוניונים, באמת איך צריך להוכיח אנשים ומתי צריך להוכיח בגלוי, מתי צריך להוכיח ברמזים. יש דעה שאומרת שבעצם הוא התחיל ברמזים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, נו, חופשי, דבר חופשי, זה הזמן, עכשיו זה הזמן להגיד. עכשיו, למה דווקא ברגעים האלו הוא בוחר בעצם להוכיח את עם ישראל בכל התוכחות האלה? מכיוון שהוא לא רצה לפני זה כאילו להפחיד אותם ולגרום להם לרתיעה. עכשיו שהוא בעצם מוסר את השרביט הלאה, והם עומדים ממש להיכנס לארץ ישראל, אז הוא נתן להם בעצם את התוכחה הזאת הסופית, כדי בעצם גם שיהיו מוכנים לקראת הכניסה לארץ ולא יחזרו על הדברים שהם עשו. וכמובן לחזק אותם, ו... זה המקום שבו בעצם, כמו שאבא אומר לילדים שלו לפני מותו, תשמעו חבר'ה, תיזהרו מזה, תיזהרו מזה, אל תעשו את זה, פה טעיתם, כאן לא עשיתם כמו שצריך, כדי שהילדים שלו באמת יוכלו אחריו, לא יהיה מי שיתקן אותם. לא יהיה מי שיעמוד בפני הקדוש ברוך הוא ויתחנן כמו משה רבנו. אז הוא חייב להעביר להם את המסר עכשיו, זהו עכשיו או בכלל לא. אבל אחת הסוגיות המעניינת שמדברים כאן, כן, סגירת מעגל כזאת. אלה הדברים, בלי ועד, לכאורה יוצא כאילו, שמשה רבנו זה הדברים שהוא מדבר, ואנחנו יודעים שחז"ל אומרים שמי שאומר שאפילו מילה אחת, עוד אחת, היא לא מהקדוש ברוך הוא שכתובה בתורה, הוא נחשב לכופר. והנה כאן באים ואילו מספרים לנו שכל ספר דברים לכאורה נכתב על ידי משה רבנו ולא על הקדוש ברוך הוא. אז יש כאן הרבה דיונים והרבה דברים. אחת התשובות שאני אהבתי בעצם מסתדרת בעצם עם כל הדברים, זה אחת השבועות באה ואומרת שבאמת אלה הדברים שבמהלך השנים משה רבינו אמר לעם ישראל מדעתו, וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תגיד את זה מדעתי, עכשיו אני רוצה שתכתוב את זה. הדעה, בוא נגיד, היותר שאני יותר אוהב אותה, אבל היא גם מסוכנת. זה תובנה שעלולה להגיד את הבן אדם למחשבה שמשה רבינו הוא לא בן אדם בכלל. משה רבינו הגיע בשלב הזה של סוף חייו, כאילו לדרגה, שבעצם מה שהוא מדבר זה הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. הרי מה אומר הקדוש ברוך הוא? פה אל פה, אדבר בו. פה אל פה, אדבר בו. זאת אומרת, מי מדבר בעצם? הקדוש ברוך הוא מדבר. עכשיו כאן צריך לדעת לעשות הבחנה. ברור לנו שמשה רבנו זה לא... זה לא אלוהים. והקדוש ברוך הוא כבודו במקום המונח. והרעיון הוא לדעת ולהבין שמשה רבנו הגיע בדרגתו לכל כך גבוהה שבעצם כל הדברים זה מה שהוא מדבר זה רק דברי תורה. זאת אומרת, הוא רק מדבר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ידבר. הוא לא מדבר דברים אחרים. זאת אומרת, הוא בדרגתו הגיע לשלמות מבחינת החיבור עם הקדוש ברוך הוא. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. משה רבנו הגיע לדבקות הכי גבוהה. לא קם בישראל כמשה עוד. ולכן בעצם מה שמשה רבנו מדבר זה דברי השם.
אני עד היום לא מבין למה משה רבנו לא נמצא תחת
הקטגוריה
של
אברהם ויצחק
ויעקב, הם לא
מעל. עוד פעם, קודם כל...
הם לא מעל. מה שהוא עשה...
קודם כל, בגיל סוגיה מאוד מעניינת. מה שאתה אומר זה מאוד מעניין. חשוב לדעת ולהבין. אין קטגוריה.
לא, בסדר, אבל כשאתה היום מזכיר היום...
זאת אומרת, לא קם בישראל את המשה עוד, זה איפה.
שלושת האבות, כאילו, אברהם ויצחק ויעקב, כאילו... זה כאילו, זה נשמע ונתפס יותר כאילו ממשה.
הם אבות האומה, ומשה רבנו הוא נביא האומה, זה אתה לא צודק. משה רבנו בתחום שלו לא קם בישראל כמשה עוד. בפירוש התורה אומרת שאין, לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב הגיעו לדרגה של משה. מהבחינה הזאת, אף אחד לא הגיע לדרגה של משה.
המעשה שמשה עשה לעם ישראל, מהיציאה למצרים, דרך התורה שעד היום אנחנו נמצאים איתה, ועד הכניסה לישראל, אף אחד לא עשה את זה.
הוא היה איש...
אף אחד לא עשה את זה.
כן, כי הוא היה הבן אדם שהוביל את המהלך הזה.
נכון, אף אחד לא עשה את
זה. אברהם אבינו זה לא היה המהלך שלו. יצחק זה לא היה מהלך שלו, ויעקב זה לא היה מהלך. זה בדיוק חשוב להבין. כל אחד מהמהלכים שלו. לכן יפתח בדורו כשמואל בדורו. שמואל בדורו כמשה בדורו. צריך להבין, משה ואהרון בכהניו הוא שמואל בקוראי שמו. שמואל הנביא זה שנים אחר כך. מה אתה משווה את שמואל למשה ואהרון? כן. משה בדור, כל אחד בדור שלו, הוא הגדול. עכשיו, יש דברים שהם מייחדים את הדמויות אחת מהשני. אברהם זה עמוד החסד. יצחק זה עמוד הגבורה. יעקב זה תפאר. אברהם זה צד ימין. יצחק מסמל צד שמאל. יעקב מסמל את התפארת שזה האמצע שיוצאת בעצם משתי מימין והשמאל, כמו שדיברנו על זה רבות כבר לפני זה. משה רבנו הוא הנביא, הוא זה שמביא את התורה לעם ישראל. פה אל פה אדבר בו, הקדוש ברוך הוא לא עם אף אחד לא דיבר ככה, כמו עם משה רבנו. זאת אומרת, גדולתו לא מוטלת לספק. עכשיו, הגדולה היא לא נובעת מהאדם עצמו, הגדולה נובעת מהקדוש ברוך הוא. אם אתה מקבל שליחות, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכלים למות את השליחות. וזה מה שבעצם, זו הייתה ענוותנותו של משה רבנו. שמשה רבנו, מה בעצם, איפה באה הענווה של אחד כזה שהוא כל כך גדול? מה הוא בעצם אומר לעצמו? תראה, אני גאון, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני יודע הכל. מה, איך יכול להיות אחד כזה הענווה הכי גדול בעולם? אלא מה הוא אמר? הוא אמר דברים מאוד פשוטים. הוא אומר, אני בגדולתי, למה? למה אני בגדולתי? כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אם הקדוש ברוך הוא היה לוקח את... יהודה, אז יהודה היה יותר גדול ממני. ככה אומר משה רבינו. זאת אומרת, זה הענווה שלו. אומר, מה זה, זה חוכמה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי? ונותן לי את התובנות האלה? שלמה המלך החכם מכל אדם. בזכות מה היה החכם מכל אדם? בזכות עצמו? הקדוש ברוך הוא נתן לו את החוכמה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וזה נקודה חשובה. למה זה חשוב? כי מה שאתה אומר זה באמת, אתה מורר כאן נקודה.
אז באותה מידה, בעצם, מי שאברהם הוא אברהם בגלל הקדוש ברוך, הוא לא בגלל אברהם.
נכון, נכון.
זאת אומרת, אברהם היה צנוע, אברהם היה מקבל מערך אנשים, בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר את אותו בן אדם. למה הקדוש ברוך הוא בחר את אותו בן אדם? אתה מבין, כאילו, הוא נתן לו את היכולות ואת הסגולות.
כדי להוביל את המהלך לקראת הגאולה.
לא, אבל למה דווקא אותו ולא את השכן שלו מצד ימין? כי בסופו של דבר,
אבל השלחת
השואל... כאילו בחן אותו, אבל הוא נתן לו את זה גם.
לא, לא, עוד פעם, צריך חשוב להבין. הקדוש ברוך הוא נותן, אתה עכשיו נבחן, יש לך אור דולק בטלפון. אתה נבחן...
נכון.
לפי מה אתה נבחן? לפי מה אתה נבחן?
לפי...
עכשיו באים, עכשיו בודקים אותך. לפי... עכשיו יקחו אותך, ישבו אותך למשה רבנו? שאתה תעמוד בבחינה?
ברור שלא.
אז לפי מה אתה נבחן?
לפי הרצון שלי... להתמיד בתור, לצורך העניין, להתמיד בשורת התורה.
מה הקנה מידה? לפי איזה קנה מידה אני בעצם בוחן אותו?
לא יודע.
לפי הנתונים הרלוונטיים לזמן שבו אתה נמצא ולמה שקיבלת.
אתה יכול... קיבלתי ממי?
מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אתה קיבלת נתונים, אתה קיבלת נתונים, שמו אותך בתוך סביבה, ואתה בהתאם לזה צריך לתפקד. עכשיו, אותך מודדים לפי הנתונים שמסביבך. זה כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים, הדור, יש ירידת הדורות, ובאמת, הדורות הגדולים היו הרבה יותר גדולים מאיתנו. מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עלינו? שום דבר זה לא אומר עלינו. הקב"ה לא מצפה מאיתנו שאנחנו נעשה מה שמשה רבינו עושה מבחינה מעשית. הוא מצפה ממנו שמבחינה רוחנית נעשה מה שמשה רבינו עושה. מה הכוונה? ההתמודדות. הנה, סתם לדוגמה. בן אדם שבחיים שלו לא שמר מצוות. כל מצווה שהוא יקיים, יהיה לו קשה או קל?
קשה.
אחד שגדל כל הזמן על קיום מצוות. המצוות שהוא עושה יהיה קשה או קל? כל החיים שלו עשה מצוות.
ולא
משווה יותר קל. יפה, אז שמה, הוא עשה 100 מצוות וזה עשה רק מצווה אחת. מי יקבל שכר יותר גדול?
שעשה
100 מצוות. למה?
על פניו.
לא, אז זה בדיוק העניין.
אנחנו יתאמץ יותר מאשר שהוא יתאמץ.
איך אומרים בסיום הסכת, אומרים, אנחנו עמלים והם עמלים. הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו עמלים ומקבלים שכר. תשים לב.
אז לאן אתה מוביל את זה בסופו של דבר? ללא לעשות?
לעשות, להפך, רק לעשות. רק לעשות, כל הזמן לעשות.
כל מצווה נבחנת מחדש בעצם כל...
לא, אתה נבחן בהתאם לעמידה שלך בתנאים שניתנו לך. הרי אתה ברור לך שאתה לא יכול לעשות השוואה אצלך בן אדם עכשיו שגר בארץ מאוד קרה. תיקח אותו, תשים אותו עכשיו במדבר. איך הוא יתמודד עם זה? תיקח מישהו במדבר, תשים אותו בארץ מאוד קרה, איך הוא יתמודד עם זה? מצד שני, קח את אותו אחד במידה הקרה, תוציא אותו החוצה, מה הבעיה? יש לו בעיה? הוא רגיל לזה. זאת אומרת, בעצם אני לא יכול לבוא ולבדוק את ההשפעה של החום והקור על אנשים שהם לא באותם תנאים. אני לא יכול להגיד להוא חם שבן אדם כל החיים שלו חיים במדבר. ולא יכול להגיד להוא קר שכל החיים שלו חיים במדינה קרה. זה כמו שאמרתי, אחת הנקודות המעניינות. 24 מעלות בקיץ. זה קר או חם?
אז תראה איפה.
מזגן, הפעלת מזגן 24 מעלות. זה קר. בקיץ הפעלת 24 מעלות, זה חם. בחורף הפעלת 24, מה זה חם או קר? זה חם, איך זה יכול להיות? תסביר לי, איך יכול להיות אותם מעלות בקיץ? זה חם, בקר, בחורף זה חם.
אני יכול לשטוח לך.
יפה! זה תורת היחסיות.
נכון, אני יכול לשטוח לך הרבה דברים.
אז יפה, אין לך תשובה לשאלה.
הבנתי עכשיו מה שאתה אמרת.
יפה, זה התשובה.
הבנתי מה שאתה אמרת.
הכל יחסי.
יש בזה היגיון.
נכון.
זאת אומרת, אני כל הזמן...
אתה תעשה מה שאתה יכול. תראה, זו שאלה שתמיד שואלים. זו שאלה שתמיד שואלים. תמיד שואלים את השאלה, מה אני בעצם צריך לעשות? עד לאן אני צריך להגיע? איך אני בעצם יכול לעשות מה שאלה עושים? אני לא ברמות שלהם, איך אני יכול לעשות זה? ואז זה שובר את הבן אדם. הוא אומר, תראה את ההוא ש... זה, נשאר לך, אני למשל בגמרא לא הכי טוב בעולם. יש כאלה לומדים גמרא, הוא שולף אותה. אז אתה מסתכל בקינה, אומר לך, תראה, וואלה, מה, אני אפס לידו, אני לא יודע כלום, ותראה איך הוא. מצד שני, בתחומים אחרים, הוא לא מבין כלום ואני מבין יותר. זאת אומרת, כל אחד ואחד יש לו את היכולות שלו והכישרונות שלו, אסור להתייאש. אתה תעשה בנתונים שקיבלת את המקסימום שאתה יכול. זה מה שמבקשים ממך. לא מבקשים יותר.
אני תמיד אומר, לסכם את זה, תמיד אני אומר שכל בן אדם, אם הוא ידע לקבל את היתרונות ואת החסרונות שלו, הוא ידע, הוא יכיר אותם. הוא יכיר אותם, יהיה לו יותר קל להתמודד עם זה, כי במה שיש לו חסרונות, אז הוא פשוט מאוד, או שלא ייכנס אליהם, ולא ננסה להתמודד, או ננסה להתמודד איתם, ויחווה כישלונות כל הזמן. ואז זה ידכה אותו.
או שהוא יתמודד איתם בחוכמה.
או שהוא יתמודד איתם בחוכמה.
כי הוא יודע שזה הבעיה שלי.
ויבין איפה היתרונות שלו. ואני אגיד, אם עשיתי עוד סטפ, ונכשלתי ב-20 סטפים, אז אני יודע לקבל את זה.
טוב מאוד. בדיוק.
אני יודע לקבל את זה. ואת היתרונות שלי כמובן שם אני אתמקד בהם.
נכון.
ככה אני מסכם את זה.
תראה, עוד פעם, יש כאן, זה הסיכום הוא גם יכול לעשות הפוך.
מה?
הסיכום יכול לעשות הפוך. למה? למה? אני אגיד גם למה. כי ראה, מה קורה? איפה אתה בעצם נמדד את ההצלחה שלך?
בהצלחות.
בהצלחות, או בוא נגיד, בצליחה על המכשולים. מה זה הצלחה? צליחה על מכשול.
נכון.
זאת אומרת, איפה שקל לי, זה לא חוכמה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אני הולך על מה שקל לי. אתה צודק. אבל מצד שני, תחשוב שלהפך, הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה שתלך דווקא על מה שקשה לך. אבל אתה, עוד פעם, השכר אתה תקבל בהתאם למאמץ. זה הרעיון. הרעיון הוא, ההוא שלמד 50 דף גמרא, והוא למד דף אחד גמרא. ההוא שהוא למד 50 דף גמרא זה אחד שהוא למד כל החיים שלו בישיבות. ההוא בשבילו, הוא גומר דף גמרא בשעה. והוא, הדף גמרא שלו לקח לו שנתיים ללמוד אותו. והוא למד 50 דף בחודשיים. מי יקבל יותר שכר?
שכאילו
יתאמץ יותר. יפה, זה המדידה. זאת אומרת, אנחנו לא, אז לכן, אם כך, אין מקום לייאוש. אם אני, יש לי דבר קשה, ואני מתמודד איתו, וגם אם לא הצלחתי, כמו שאנחנו זוכרים שמה שאמרנו, מה זה ניסיון? ניסיון זה עצם העניין שאני מתמודד. זה הניסיון. זה לא משנה אם הצלחתי. ההתמודדות זה הניסיון. זה כמו אחד הדברים היפים שאתה שמעת, משנכנס אב, ממעטים בשמחה.
או לעשות 24.
מה אתה מבין מזה?
נכנס אב.
חודש אב, ממעטים בשמחה. מה אתה מבין?
שאנשים לא אוכלים, לא רוקדים, לא, אתה יודע, כאילו...
מה זה ממעטים בשמחה?
מה?
לא שמחים.
לא שמחים.
לא שמחים.
אבל ההפך, זה כן צריך, כאילו, אתה חושב כזה בכיוון ההפוך.
נו.
שנכנס אב. אנחנו הבא, אנחנו יושבים, כאילו, זה חודש לפני חודש תשרי. אנחנו מחכים בעצם להגיע למצב...
כן, אבל בינתיים חורבן של בית המקדש.
קצת שאנחנו עושים את הדברים האלה כדי מצפים לבית מקדש שלישי גם.
כן, אבל עדיין, אז אתה עצוב או שמח?
בקורא אני עצוב על בגלל שזה
חורבן... שנכנס אב ממעטים בשמחה, מה הכוונה? להיות עצובים או שמחים? יפה. איך יכול להיות שזה מה שמבקשים מאיתנו כאשר אומרים לנו שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? אז הרב אדם סיני, הפי הקבלה אומר דברים מאוד יפים, הרב סגן אני אומר את זה, אומר את זה, מה זה נכנס אב ממעטים בשמחה? ושנכנס אב ממעטים בשמחה, ממעטים בשמחה. מה הכוונה? אני ממעט מהנאות שלי, אבל אני עושה את זה בשמחה. אני עושה את זה בשמחה. אני לא עושה את זה בעצם. זו הסתכלות כל כך תובנה המדהימה. הרי אם אני צריך להיות כל הזמן בשמחה, וקורה לי משהו, אז אני שמח או עצוב?
עצוב.
אני עצוב. אסור לי להיות עצוב. זה מה שהוא אומר. גם בזמנים הקשים אתה צריך להיות שמח. זה הגדולה של יהודי.
אם אתה יודע לקבל את זה בצורה שלמה, אז אתה יודע שזה חלק מהתהליך של השמחה שלך.
שהתהליך הוא בעצם טוב או רע.
טוב.
יפה. וזה בדיוק העניין, אז אני כותב דבר תורה של השבוע. זה דבר מדהים לחשוב על זה. אנחנו כל הזמן יושבים לנו בראש, עכשיו צריך בעצם מסכנים אנחנו. נכון, בית המקדש נחרב. עכשיו, מה זה בית המקדש בכלל? מה המושגים האלה? בית המקדש נקרא בית הבחירה. זוהי נקודת הבחירה של האדם. בית המקדש המדובר זה בית המקדש הפנימי שלנו. זה לא משהו חיצוני. מי שחושב שבית המקדש זה בירושלים, וכל עוד שהוא לא ייבנה, אנחנו לא נהיה במצב טוב, הוא טועה. זה רק ההשתקפות החיצונית. אם אנחנו תמשיך השנאת חינם אצלנו, שמתחילה בפרשה שלנו דרך האגב.
השנאת חינם מתחילה במקדש הפנימי שלנו.
יפה.
וזה בעצם, זה בעצם, המקדש הפנימי שלך יצריך את המבנה, את הקילו את המבנה הזה.
בדיוק.
בדיוק.
אני שואלים כן, אני
חושב. שחור, שחור.
זה בדיוק העניין.
זה כאילו המקדש הפנימי שלך,
אחרת מה זה כל
זה? שהוא בעצם יהפוך משנאת חינם לאהבת חינם, יצמיח
את בית המקדש הפיזי. יצמיח
את הפיזי, את האבנים האלה.
בדיוק. וזה הטעות של אנשים, חושבים שלבנות את בית המקדש וזה יביא את הגאולה. לא, אנחנו
עושים
שנאת חינם משתוללת. איך אתם חושבים בכלל לבנות בית מקדש?
יש חבר'ה שהשכל שלהם משתבש קצת, אז הם רצים על זה.
בסדר, נכון, זה לא אומר שזה נכון.
לא, זה נכון.
בדיוק,
לא, אנחנו צריכים להבין. יש בזה יתרון שהם לא נותנים להם שם, לוואקפים האלה, להשתלט על הר הבא, על כל האזור שם.
אני חייב לשתף אתכם במשהו מדהים, שאתמול למדתי בזוהר. הרב אדם סיני מלמד, בוא נראה מה אני מצא את זה. זה פשוט משהו מדהים. שהאמת, אני הייתי, אני באלה מזה עד עכשיו. אני לא אכנס לכל זה, אבל פשוט רעיון מאוד מאוד נדיר. אמר, מהו אמרו לו, זה אני קורא מפירוש הסולם על הזוהר הקדוש, בפרשת יתרו זה במקרה. מהו ואמרו לו, והוא יהיה פרא אדם. מדובר על ישמעאל, שהוא יהיה פרא אדם. בסוף המקרא אנו דורשים לדעת שכתוב, ועל פני כל אחד ישכון.
מה הכוונה על פני כל אחד ישכון?
מהו? על פני כל אחד.
אחד ישכון.
אחד, ואחים שלו.
אחד.
כי ברורו של כל המקרא אנו יודעים, וזה אין אנו יודעים, כי סוף המקרא אינו נראה בראשו. אמר להם, חייכם שהכל הוא דבר אחד, ובמדרגה אחד עולה. למדנו כמה פנים לפנים יש לקדוש ברוך הוא. יש פנים המאירים, פנים שנאמרים וכו' וכו' וכו'. לא ניכנס לזה. וראה, אשריהם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שנאחזים בפנים העליונים של המלך. אנחנו בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. שאר העמים אחוזים בפנים הרחוקים ואלו פנים התחתונים. משום זה הם רחוקים מגוף המלך, כי אנו רואים כל אלה המצרים קרוביו של ישמעאל וכמה אחים קרובים היו לו וכולם היו בפנים התחתונים כאלו פנים הרחוקים. ובשביל אברהם שנימול ישמעאל זכה ששם משכנו וחלקו במקום השולט על כל אלו פנים הרחוקים והתחתונים, על כל אלו פנים של שאר העמים. זאת אומרת, הוא אומר שישמעאל בעצם שולט על כל העמים האחרים מבחינת הקרבה לקדוש ברוך הוא.
זה נכון בפועל.
זה נכון
בפועל. בפועל זה נכון.
זה, אני חושב שזה
כי חשוב. ישמעאל יצא הצד ההפוך של, של, של היהדות.
זה לא,
זה לא בדיוק. מה זה מתפתח?
זה לא הפוך. זה לא הפוך.
לא, לא הפוך, המקביל. בסדר?
יפה. לא, המחובר לא מחובר. למה? כי גם הם עושים ברית מילה וגם אנחנו. אבל הברית מילה של, של, מילה שלהם לא מושלמת. הם לא עושים פריאה נדמה לי. אבל לא ניכנס לזה.
לא כולם עושים
מצווה. יש להם מצווה.
היום התחילו.
היום כולם עושים.
היום עושים של השכבה. בריאותית.
לא משנה, לא משנה.
אתה לא עושה את ברמה בריאותית.
אבל ישמעאל עשה ברית מילה.
עשה.
הוא הראשון שעשה. עשה לפני כל הדורות. עשה לפני יצחק. לפני יצחק הוא עשה ברית מילה.
ישמעאל עשה.
בטח, אברהם קודם כל מעל את ישמעאל בנו. רק אחר כך שיצחק נולד. יצחק, רק אחרי שיצחק נולד.
גם הוא לא מעל אותו, אשתו מעלה אותו.
ציפורה?
לא, ציפורה זה עם משה.
עם משה.
משה. אבל אברהם אבינו מל את עצמו ואת ישמעאל בנו. יצחק רק נולד אחרי אברהם.
אה, הם עשו את זה כאילו ביחד?
כן. אז עוד ישמעאל הוא, לא נשכח אף פעם שישמעאל הוא הבן של אברהם. לא כל הגויים הם בנים של אברהם. הגויים אחרים לא בנים של אברהם. ישמעאל הוא בן של אברהם,
זאת אומרת, מחים שלנו. מי זה הגויים אחרים?
אחרי, לפני אברהם היו הרבה אנשים בעולם.
כן, אבל ישמעאל הוא בעצם השורש של
השורש של הגוד,
של
ישמעאלים.
של ישמעאלים, הם ישמעאלים.
יש אדום, אדום זה עשיו, זה עוד סיפור. זה גם מהצאצאים של יצחק כבר.
אה, כן?
עשיו זה אדום.
גם היהודים זה שורש
הרע,
וגם המוסלמים זה שורש הרע.
לא, מי זה עשיו? עשיו זה אירופה.
עשיו
זה אירופה. וישמעאל זה הערבים.
זה מוסלמים.
המוסלמים.
כן, כן.
עכשיו, תשים לב דבר, מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן דבר, אני לא אכנס כאן לכל הדקדוקים, אבל הדבר המדהים כאן, הוא בא ואומר בעצם, שישמעאל נמצא בדרגה מעל הגויים האחרים, ויש לו קרבה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, התפקיד שלנו זה לעזור לו. זה מדהים. מה הכוונה?
שישחט כמה שיותר.
לא שישחט, להפך, להפוך את, לקחת את, היום היות ואנחנו, הם הולכים, או פעם, גם אצלנו יש חוטים, וגם אצלנו יש חוטים. הם הולכים בכיוון הלא נכון. כי התורה בנויה ומבוססת על ואהבת לרעך כמוך. זאת הקרבה לקדוש ברוך הוא צריכה להביא לאהבה, לא לשנאה. הוא אומר כאן דבר מדהים, שאם אנחנו נעבוד על עצמנו, מה שיקרה שגם הישמעאלים, מי יתגבר אצלהם? כל אותם כהני הדת שהולכים בדרך הנכונה. לא בדרך המעוותת של כל השהידים, הוא אומר, זה העיוות שלהם.
ברור, הם יודעים את זה.
יפה, אומר, אני נדהמתי פשוט מהפירוש הזה, אני אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה. פתאום אומר לך ישמעאל, זה לא סתם, ישמעאל, יש לו מילה, ישמעאל הוא קרוב לקדוש ברוך הוא יותר מכל הגויים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הדירוג, זה אנחנו, ואחר כך ישמעאל, ואחר כך כל הגויים. עכשיו תראה מה שעשו בעצם, תסתכל במציאות. מה עשו הנוצרים? דרך אגב, הנוצרים יכלו להיות. כי מה קורה? גם הם מאמינים באל אחד, וגם אנחנו. זאת אומרת, זה בעצם אותה אמונה.
כן, אבל הם גם מאמינים בישו.
זה הנוצרים. יפה, מה קרה אצל יא אצלהם? הם שיבשו את התמונה.
שהוא המשיח.
לא, לא.
אבל זה עכשיו אלילים.
הם מאמינים שהוא, בדיוק,
שהוא אלוהים.
אבל זה, ברגע שזה לא אלוהים,
יפה אנחנו נצלות. ומי לא, ומי, במה ישמעאלים מאמינים?
באלוהים?
באללה.
באללה, באלוהים?
הם היחידים, לכן מותר להיכנס למסגד. מותר להיכנס למסגד, לבקר, ואסור להיכנס לכנסייה. כי מסגד זה לא עבודה זרה. כי הם מאמינים באותו בורא כמו שאנחנו מאמינים.
רק בצורה אחרת.
רק בצורה אחרת, והם עיוותו את התמונה. ומה הוא אומר הרב אדם סיני? שאם אנחנו נתחזק באהבה, נתחזק בעשייה שלנו, אנחנו נגרום גם להם שהעשייה שלהם תתפנה לכיוון הנכון.
למוסלמים.
למוסלמים. ואז כל הדייש האלה יעלמו מעל הדפי ההיסטוריה, ומי שיצא החוצה בעצם זה הישמעאלים האמיתיים.
שהם בני אברהם. אז למה היהדות... למה היהדות היא בת 3,000 שנה, והאסלאם הוא בין...
הוא לא מדבר על האסלאם. הוא לא מדבר על האסלאם כאן, הוא מדבר על ישמעאל. האסלאם לא מעניין אותם.
ישמעאל... למה לא קמה אז התנועה של ישמעאל?
כי הם היו שבטים שיכול להיות שאני רואה אותה, אם מתוך הקרתי איזה, זה מאוד מעניין, האם הם גם האמינו באל אחד באמת? יכול להיות דעות שכן. זאת אומרת, יכול להיות דעות שהאסלאם בעצם סידר את הדברים. כן, זה מה שאני אומר, זה מעניין, לא חקרתי את זה, אז זה נקודה מאוד מעניינת. יכול מאוד להיות שבאמת כל השבטים הערבים האלה, הישמעאלים, תמיד האמינו בבורא. בדרך כזאת אחרת, דרך אגב, גם הדרוזים מאמינים ב... הדרוזים זה לא האסלאם הרגיל, זה שונה לגמרי.
הדרוזים כן.
זה דת אחרת, זה דת אחרת לגמרי, וגם הם מאמינים בבורא אחד, באל אחד. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, כתוצאה מההתפתחות במהלך הדורות, קם אותו מוחמד וסידר את הדברים במה שנקרא היום האסלאם.
אבל הוא גם נביא.
אבל הם לא... כן, אני לא יודע, אני לא ניכנס, זה לא מעניין אותי. אתה לא יכול להשוות אותו. לא, כן, לישו כן, אבל לא למשה. אבל לא למשה.
לא, אני לא משווה אותו למשה. אבל אז למה בעצם שיש להם מוחמד וזה ישו, שניהם נוצרו בסופו של דבר, שניהם גם יש להם את האלוהים שלהם, כאילו את האלוהים האחד שלנו.
כאילו, כן.
כן, כאילו את האלוהים שלנו, בסדר?
כן, רק הנוצרים שיבשו את זה. הם מאמינים בשילוש הקדוש, וזה עבודת היהודים. הם בדיוק טענו שישו הבן של הקדוש ברוך הוא, הבן של, בוא לא נקרא לזה ככה, הבן אלוהים, והיות וכך הוא בעצם ההשתקפות של הבורא בעולם כאן. וזה עבודת אלילים. בשביל זה אני מה צריכים להיזהר, שאנחנו מדברים על משה, אלה הדברים אשר דיבר משה, צריכים מאוד להיזהר. כי תבינו, גם הם מבססים את הדברים שלהם על דברים. הם יכולים לבוא לבסס את הדברים מה שכתוב כאן. הנה עובדה, משה היה, כאילו דיבר, כתב את התורה, כאילו הוא דיבר. על הדברים שלו. ודרך אגב, עוד דבר כל מאוד מעניין, שתדעו לכם, גם בנצרות יש עניין של תורת הסוד והקבלה. יש הרבה דברים שם שהם לקחו מהקבלה.
כן.
זה לא... אנחנו
בנצרות?
מסתכלים.
בנצרות?
כן.
כי הנצרות היא ממש יהדות. היא רק יהדות רפורמית.
כשזה אני אומר שהרפורמים זה נוצרים. זה בדיוק העניין. זה ברגע שלו... עכשיו, איפה... איך אתה...
המצרים האמינו ב...
איך אתה מאבד את הדרך? איך אתה מאבד את הדרך?
המצרים האמינו באלילים.
המצרים האמינו באלילים.
באלילים, בפסלים, בכל
הדברים האלה. כן, כן, כן,
בוודאי.
בוודאי. עכשיו...
זה בפרעה.
אני רוצה רק לקבוע, היות אנחנו לא אוכלים... קודם כל, מופיע בפרשה שלנו, איך עשה לבדי תורככם, מעשיכם ורבכם. אומר המדרש רבה באיכה, איכה ישבה שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר פרשה שלנו, לא סתם הפרשה נופלת לפני תשעה באב, חשוב להבין כל הדברים זה מלמעלה, זה אין מקרה.
זה יכול להיות הפוך.
איך?
תשעה באב.
זה לא משנה, תמיד זה ייפול בצמידות.
בגלל כן.
לא, לא.
בגלל הפרשה הזאת ספציפית.
קודם כל, אתה יכול לבוא ללכת, למה אתה הולך
לבוא? הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, הפרשה הזאת ספציפית.
לא, בהתחלה קראו את התורה שלוש שנים, אז זה בכלל לא מסתדר לפי זה. אבל אחר כך שינו את זה בשנה. עכשיו, גם כשעשו את זה בשנה, זה נפל ככה. למה נפל ככה? הכל משמיים, זה הכל. איכה ישבה, שלושה נתנבאו בלשון איכה. משה, ישעיהו וירמיה. משה אמר בפרשה שלנו, איכה עשה לבדי. ישעיהו אמר בהפטרה שלנו, איכה הייתה לזונה, וירמיה אמר איכה ישבה בדד. עכשיו יש כאן מין הידרדרות. אמר, אמר רב לוי, משל למטרונה שהיו לה שלושה שבינים. מטרונה זה מין גבירה. שהיו לה שלושה שבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בכיף שלה, מה שנקרא. אחד ראה אותה כשהיא עושה שטויות בפח הזוטה, ואחד ראה אותה בניבולה, שזה אחרי שעשה שטויות, היא שילמה על זה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איך אסע לבדי, אני לא יכול, אלה כוכבים. אני לא יכול לבד להשתלט עליהם, אני צריך שיהיה לי עזרה. ישעיה ראה אותם בפחזותם, ואמר, איכה הייתה לזונה. אומר, תראה, לאן הם הגיעו, איזה הידרדרות. ירמיה ראה אותם בניבולם, ואמר, איכה ישבה בדד. שאלו את בן עזאי, אמרו לו, רבנו, דרוש לנו דבר אחד ממגילת קינות. אמר, טוב, לא ניכנס לזה חיות. בכל מקרה, אנחנו כאן רואים שהאיכה היה, דרך אגב, מה זה איכה? איכה זה גם פנייה אישית לכל אחד ואחד מאיתנו. איכה זה היקה. איפה? אלה זמנים שצריכים לבדוק את עצמנו. כשאנחנו דיברנו על החורבן, והבנו שהחורבן זה לא חורבן חיצוני, אלא חורבן פנימי. איפה אנחנו נמצאים? עכשיו תראו איפה אנחנו נמצאים. כאשר חטא המרגלים דרך גן מוצג בצורה, כמו שאמרנו, להבדיל למה שקראנו לפני כמה שבועות, את חטא המרגלים כאילו שהיוזמה היא מהקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו שולח אותם, וכאילו זה נראה על פניו בעניינים של קדושה, כאן מתבררת התמונה האמיתית שזה ממש לא כך. אבל מה שאני אותי כאן מעניין, זה כאשר אנחנו מגיעים לנקודה, ותאמרו את פי השם אלוקכם ותרגנו באוהלכם, אחרי שהמרגלים עשו מה שעשו, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. זה שנאת חינם במלוא התגלמותה. למה? עם ישראל במדבר, כמה ניסים ראו? איך אפשר להגיד לאבא שבשמיים שהוציא אתכם ממצרים, שעשה לכם ניסים ונפלאות, האכיל אתכם מן, נתן לכם מים, נתן לכם כל מה שאתם יכולים לחלום עליו, איך אפשר להגיד שהוא שונא אתכם? בגלל זה אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, שנאת חינם, אני אגרום לכם לבחייה של דורות. ולכן בדיוק באותו תאריך שהם כאן יושבים ובוכים, איזה תאריך זה?
אנחנו בוכים כל שנה.
וגם זה נובע ממה?
תזכרו אותי על מה
ש... ותשים לב כמה שזה מדהים, איך שזה מתחבר למה? לשנאת חינם. תראה, אומר, אתם בכיתם בחייה של חינם, כי הייתם צריכים להיכנס. ואתם תפקו, אני אתן לכם סיבה לבכות. ומה הדבר המצחיק? שבשתי המקרים הסיבה היא שנאת חינם. זה פשוט מדהים. אז מה התיקון? אהבת חינם. עכשיו, מה זה אהבת חינם? איך אני אוהב חינם? אהבת חינם זה לעשות מעשה. זה לא אגיד אני אוהב. זה לעשות מעשי. כמו שאמרנו קודם, דברים, העולם רוחני, העולם רוחני, נכון? העולם רוחני. נו, בסדר, אז מה אם העולם רוחני? אז אני לא צריך לעשות שום דבר.
אני קורא לך, אהבת חינם זה לעשות משהו בלי לבקש חזרה...
ברור.
בלי לבקש חזרה משהו.
ברור, זה לתת. לתת בלי תמורה.
בלי לצפות אפילו
שיצאים אותך, נכון? בלי תמורה, בוודאי.
זה הבסיס של אהבת חינם. וזה לתת אהבה ולא לקבל חזרה, למרות ש...
לכן, זה שם עכשיו את הסוגיה, אחת הסוגיות הקשות ביותר בחיים שלנו העכשוויים, איך אנחנו צריכים להתייחס לאויבים שלנו. סוגיה מאוד קשה, נכון. דילמה לא פשוטה, ואני אומר את זה כאן, שלא יחשבו שאני מאנשי שלום עכשיו, אני לא מאנשי שלום עכשיו, להפך, אני מאוד ימני בדעות שלי, אבל כאשר אתה מסתכל ומבין שה... אני מקליט. כאשר אני מסתכל על התמונה, ובאים ואומרים לי שבעצם כל העולם בנוי על אהבה, לא תיקום ולא תיטום, ומצד שני באים ואומרים לי והורשתם את הארץ, אתם צריכים להשמיד את כל הגויים שיושבים כאן בארץ, וגם כאן יש את מלחמת מדיין, ראינו צריך להורגים את כולם. עכשיו נשאלת השאלה, איזה תובנה אני מוציא מזה? איך אני חי עם הדברים האלה? מה אני צריך לעשות? לשנות את הגויים, לאהוב את הגויים? מה אני בדיוק צריך לעשות? עכשיו, אם אני בעצם רוצה לחדור פנימה, ואני מבין שהכל בעצם זה השתקפות של הפנימיות, הדברים הרבה יותר פשוטים. אסור לי לשנוא אף יצירה ובריאה של הקדוש ברוך הוא. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא את זה, זה בדיוק כמו שהוא ברא אותי. הקדוש ברוך הוא לא בורא דברים רעים, הוא בורא רק דברים טובים. זאת אומרת, כל מה שנברא בעולם, הכל נועד לטוב. עכשיו, אם הכל נועד לטוב, ממילא...
הכל נועד למטרה.
יפה, זאת אומרת, המטרה הסופית היא טוב. ולכן, אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני בעצם שונא את אותו את ערבי, את מוחמד, כן, את, לא, לא רק מוחמד, עוד פעם,
אני כן. אבל... אבל הוא חי טוב, כי כשהוא לא יהיה, אנחנו נאכל את עצמנו.
עכשיו, מה אומרת לך התורה מצד שני? תשמיד. מי שמפריע למטרה, תשמיד. מי שמשפיע עליך לרעה, תשמיד. ויש כאן שתי דברים. וההסתכלות, בדיוק כמו שראינו בפרשה של פנחס, היינו צריכים להתמודד עם קנאה, קנאות, ולדעת ולהבין שבעצם זה לא פשוט לנהוג כמו שהוא עשה, וזה הלכה ואין מורים כך. מצד שני, יש כאן לימוד. עכשיו, גם כאן מה הלימוד? קודם כל, הלימוד הוא כזה. וכמו שאומר, כמו שאומר כמה רב אדם סיני אמר, ישמעאל, כמו שאתם רואים, האויבים שלנו עכשיו, העכשווים, האכזריים ביותר והקשים ביותר, הם בעצם משפחה שלנו. בני דודים. ובעצם מצד אחד, הם קרובים יותר מכל הגויים האחרים, אפילו יותר מהנוצרים, כשאנחנו עכשיו מבינים, לקדוש ברוך הוא, הם שלב אחר אחרינו. זאת אומרת, מצד אחד, הבא להורגך, השכם להורגו, זה אין שום ספק. ומי שרודף אותך, יש דין רודף, אתה הורג אותו, אין שום, אין כאן חוכמות בכלל. אבל מצד שני, תבין, אתה לא שונא את האומה הערבית. אתה שונא את אותו, את אותו בן אדם, בוא נגיד, איתנו חטאים מן הארץ, לא חוטאים. זאת אומרת, אתה, המטרה שלך זה לא להשמיד את הערבי, את הישמעאלי, המטרה שלך לתקן. המטרה שלך, עכשיו, מה הדרך התיקון? התיקון מאיפה מתחיל? מאיתנו.
המקדש הפנימי שלנו.
בדיוק. ברגע שאנחנו נתקן, ההשפעה תעבור לכל העולם. זה נשמע לנו עזוי, אבל אם אנחנו נחשוב ונסתכל על העולם איזשהו בנוי, גם מה שקורה עכשיו זה עזוי. זה עזוי ששונאים אותנו איך ששונאים אותנו. זה עזוי שהמדינה הקטנטונת הזאת מעסיקה את כל העולם כולו.
אתה יודע את מי בדרך כלל שונאים?
נו, מי?
שונאים את המצליחנים.
אז אני
שונאים את האנשים, שונאים את האנשים שהם חזקים מלמעלה ושהם מחזיקים בכל דבר שרק אפשר ושמתווים לך דרך ושאם תסתכל על זה לכל אורך החיים,
כן, אבל בוא נשים את הדברים
בפרופורציות. למה הגרמנים שנאו אותנו?
אבל בוא איתי נשים את הדברים בפרופורציות. בוא נשים את הדברים בפרופורציות. אתה חי בחברה, כמה מיליארד אנשים חיים בעולם?
שש, משהו, שבעה כבר.
נגיד שבעה מיליארד.
אתה יודע כמה, מה האוכלוסייה של הודו?
שנייה. 7 מיליארד.
מיליון 2.5,
אה? עכשיו תחשוב, תחשוב עכשיו.
מיליארד וחצי.
כמה מתעסקים בהודו כל יום? מתעסקים?
כמה מתעסקים?
כמה אתה מתעסק? אתה יודע בהודו איזה עשירים יש מצד אחד ואיזה מסכנים יש מצד שני? יש שם עשירי עולם. עשירים שאתה לא יודע אפילו כמה כסף יש להם. הם תובעים. יפה. למה איתם לא מתעסקים? מתעסקים כאן עם ישראל הקטנטונת הזאת? כמה אנחנו בכל העולם?
10 מיליון.
מה זה 10 מיליון בקנה מידה הזה? לא משנה, 12. 13. 15. מה זה לעומת המיליארדים האלה? מה זה? אני שואל לך, כמה אחוזים זה? זה הגיוני? רק תגיד אם זה הגיוני.
זה לא הגיוני.
יפה. אם זה לא הגיוני, אז יש שאת מכוונת. תבין, אלה, זה להתחזק באמונה. ככה מתחזקים באמונה. כשאתה מסתכל על הצרות ואתה מבין מה זה חורבן בית המקדש, אנחנו באמת בדיכאון אמורים להיות, החריבו לנו את הבית שלנו, אבל אנחנו מבינים שאנחנו כרגע רוצים לבנות מחדש אותו. זאת אומרת, אנחנו עצובים מצד אחד, אבל לא עצובים מבחינת זה שאני יהודי ואני עצוב. מה פתאום? אני שמח שאני יהודי, רק אני עצוב שעדיין לא נבנה בית מקדש. זאת אומרת, אני אפילו לא אסור לי להיות עצוב, כמו שאמרנו. אני צריך פשוט למעט כרגע מעצמי כדי שאני ארגיש את החיסרון. הרי למה צמים? דרך אגב, זה אחת הטעויות הנפוצות, אנשים צמים והולכים לטייל. תגיד לי, מה עשית בעצם? כל המטרה של הצום זה להקל עליך להחדיר את התובנה לגוף. מה?
מה זה הולכים לטייל?
יש אנשים שפגישה באף סתם לדוגמה, הולכים לעשות טיולים כדי להעביר את הצום, מה שנקרא. עכשיו, דרך אגב, גם בצום, אתה לא צריך להיות מסכן בצום. אם אתה יכול לעשות את הצום קל, זה גם הדבר שאנשים לא מבינים. תעשה אותו כמה שאתה יכול להיות קל, כי המטרה זה לא הצום.
לזכור.
המטרה זה מה הצום גורם לך. הצום גורם לך, אני עכשיו לא אוכל, לא זה, אז אני עסוק בדברים אחרים, במה אני עסוק? יש לי חוסר.
אתה רק לא אוכל.
יש לי חוסר.
תשעה באב, זה אתה רק לא אוכל.
אתה אומר קינות.
למה אתה
אומר קינות, אתה מתפלל.
אתה מתפלל
גם במהלך כל היום, אתה מתפלל. לא, אבל ביום הזה אתה מתעסק בחורבן. דרך אגב, לא זוכר אם אמרתי לכם פעם, היות אנחנו עומדים לפני שעה באב,
אולי אנחנו
נסיים בקטע הזה, כי חשוב להבין, אומרים שבתשעה באב, בעצם מה קרה בתשעה באב? אבל ושרפו את בית המקדש. מתי היה עיקר השריפה, אתם יודעים, בתשעה באב או בעשרה באב?
בעשרה
באב. אז תמיד שואלים, למה עצרים בתשעה ולא בעשרה? יומיים אי אפשר לצום, אבל למה בחרו דווקא בתשעה באב ולא בעשרה? ואני פעם שמעתי הסבר יפה של אחד הרבנים באנטוורפן שהיה שם שליח דווקא מהארץ, לא זוכר כרגע את השם שלו, והוא אמר דבר מאוד יפה. מנהגי האבלות על החורבן הם דומים למנהגי האבלות של על קרוב משפחה. הם כאילו מתחילים מקל ועוברים לכבד. עכשיו, מה בעצם הרעיון? הרי בסך הכל בית המקדש לא נבנה. אנחנו אמורים להיות אבלים כל השנה. והאמת שאני... אנחנו צריכים לעבור עוד כמה דקות. אנחנו אבלים כל השנה.
אני ביקש את זה, תגיד,
אנחנו מבקשים... תתך לך את כות המחשבה, תמיד יודע אם זה.
אנחנו כל השנה
אמורים להיות אבלים על חורבן בית המקדש, לכן יש מנהגים שנוהגים כל השנה כולם. כמו למשל יש מנהג של לשייר חתיכה בפתח שנכנסים כדי להיזכר בחורבן לא צבועה. יש עוד כל מנהגים כאלה ואחרים. עכשיו, כאשר אנחנו בעצם לא נבנה בית המקדש, היינו לפחות אבלים כל השנה, אבל חז"ל ידעו, אתה לא יכול להתאבל כל השנה. אז קבעו את השלושה שבועות האלה בין 17 בתמוז לתשעה באב. עכשיו בנו את זה בהדרגתיות, למה? כדי להוביל אותך למטרה. מה המטרה? להבין שאתה חי בחורבן, שעדיין לא נבנה בית המקדש. ומי אשם בזה? עכשיו לך תגיד לבן אדם אתה אשם. אז לכן אתה בונה את זה בהדרגתיות. אז קודם כל אתה...
במהלך התפילות של...
במהלך השלושת השבועות אתה מתחיל לאט לאט להגביר את הקצב. עכשיו, כשאתה מגיע לתשעת הימים, אז יש מנהגים של לא ללבוש בגדים חדשים, לא ללבוש בגדים מכובסים. יש כל מיני מנהגי אבלות נוספים. יש מנהגי אבלות של שבוע שחל בו תשעה באב, שהשנה הוא לא קיים. למה? כי תשעה באב נופל בשבת ונדחה ליום ראשון. אבל...
מה כמה? השבוע?
ככל שאתה מתקרב להפוך במנהגי אבלות רגילים על מה קורה בקרוב משפחה, אתה מתחיל מהאבל הכי גדול והולך נעשה קל. למה? כי המטרה היא בעצם להתאבל ואז להמשיך בחיים הרגילים. ואילו כאן זה עובד מנגנון הפוך. המטרה היא אתה נכנס מהחיים הרגילים לתובנה שנחרב בית המקדש. אתה צריך לחיות את החיים הרגילים שלך. אבל פעם בשנה אתה צריך להבין, לכן בונה את זה בהדרגה הפוכה. מהחיים הרגילים אתה מתקרב לאבל הגדול. עכשיו, מתי האבל הגדול? אם נגיד שזה העשירי, אז למה לא צמים בעשירי? אומר רעיון יפה. כי בתשיעי אתה אמור להגיע לתובנה המופלמת שעדיין, לא בתשיעי.
עדיין יש לך.
שאתה חי בחורבן, והשריפה עדיין משתוללת. ולכן אתה קם למחרת כדי לתקן את השריפה שהיא משתוללת במלוא עוזה. אבל מתי אתה מבין שהיא משתוללת במלוא עוזה? בתשיעי. לכן אתה שם בתשיעי. הבנתם מה אני מתכוון? אני לא מחובר. למה? ברוך השם, תראו, יש לנו הכל. חסר לנו משהו? גם במקום של בית המקדש, אנחנו יכולים לבוא, נכון? אין בית מקדש. חמש דקות.
אמרת לו לא לעשות זה.
אנחנו בעצם חיים בתוך התקווה. ואנחנו בעצם מחכים להבין שאנחנו בחורבן. עכשיו, החיים מסביב שמחים ועליזים, ויש לנו כל כך הרבה שפע, ובינינו ישיבות ברוך השם יש, לומדים תורה, יש אוכל כשר, מסעדות כשרות, בתי מלון כשרים, טיולים, הכל יש כשר, הכל מסודר, הכל עם תורה. אז מה חסר לי בעצם? מה זה בית מקדש? לכן אתה צריך להתחיל להבין מה זה בית מקדש. אתם יודעים מה זה בית מקדש? תארו לעצמכם חיים, תארו לעצמכם חיים בלי מוזיקה. תארו לעצמכם חיים שממה, אין הנאות, תראו עצמם חיים שאתה כולך בתוך הגשמיות ואין רוחניות בכלל. זאת אומרת, אין שום הנאות חוץ מלאכול, אתה שבע, ואז אתה רעב עוד פעם. איזה חיים האלה? איך אתה נהנה מקונצרטו, ממוזיקה טובה, כל אחד מה שהוא אוהב, איך אתה נהנה, עושה לך הנאה, מריקוד, משמחה. תראו לעצמכם שכל זה לא יהיה לכם. אתה קם מחר בבוקר, והכל שקט. אין כלום. תראו לעצמכם חיים בלי חשמל.
היום אתה כבר לא יכול, אבל אני חושב שאנשים...
היום, דבר איתך היום, תראה איתך חיים בלי חשמל.
אי אפשר.
אי אפשר לחיות בלי חשמל.
היום, בגלל שהתרגלנו, אנחנו לא מסוגלים.
נכון, אבל...
לכן.
אפשר להתרגל להכל באיזשהו מקום.
לכל דבר.
להסתגל לכל דבר, גם לגרוע ביותר אפשר להסתגל.
כן, אבל איזה חיים זה יהיה? חיים בלי חשמל, בלי מוזיקה, בלי כלום, בלי שום הנאות. איזה חיים אלו?
בהנחה
ואתה חי
כרגע,
החיים
לא
צודק,
אבל...
יפה, אז מה המטרה? המטרה היא להבין שהחיסרון הזה שיהיה לך אם מחר יסגרו לך את כל החשמל ותפסיק לשמוע מוזיקה, זה חיסרון שהוא לא מתקרב לחיסרון של בית מקדש. מה הכוונה? כשהיה בית מקדש, היינו מגיעים לירושלים, בכלל כל הארץ הייתה באווירה מרוממת. אומרים שהבן אדם לא היה לן בירושלים בן אדם עם חטא. זאת לא היה מושג כזה, מדען בא מגיע חוטא לירושלים וקם בבוקר חוטא. בבוקר הוא היה מושלם. למה? כי כשהיית מגיע לשם הייתה אווירה רוחנית כל כך גבוהה, שאתה הרגשת את הקרבה לקדוש ברוך הוא, שאתה לא יכולת להיות חוטא. אתה פשוט באופן אוטומטי ראית את התמונה האמיתית, ולא רק זה ההתעלות, ההתרוממות, אתה התרוממת למעלה. אתה לא היית קשור כבר לגשמיות, הרגשת רוחני. הרגשת רוחני, אתה קמת בבוקר בן אדם אחר, מחובר לדברים הכי מרוממים שיכולים להיות. הריח של הקטורת, אומרים, בנות ירושלים לא התבשמו. היה ריח כל כך טוב. לא היו צריכים להתבשם. האווירה, תראו לעצמכם שאתה מתרומם, תחשוב, איך אתה מרגיש שאתה שומע מוזיקה טובה? אתה מרגיש התרוממות נפשית. תראה לעצמך שאתה התרוממות, תכפיל את ההתרוממות הנפשית הזאת ב-100. היית רוצה הרגשה כזאת? מי לא היה רוצה? זה החיסרון של בית המקדש. ואני רק נגעתי בקצה קצהו של ההבנה. יפה, זה החיסרון של בית מקדש. זה החיסרון. עכשיו, אני חייב להגיע לתובנה הזאת. כי אם אני לא אגיע לתובנה הזאת, אני לא אבין את השריפה. ולכן אתה בונה את זה בהדרגה. עד שמצב שאתה מגיע בתשעה באב, אתה יושב על הרצפה, אתה צם, כדי להבין, אין בית מקדש. ואז למחרת, אתה קם ליום חדש, ואתה מבין שהשריפה משתוללת בחוץ, בדיוק כמו שבעשירי באב צריך להיות. מה אתה צריך לעשות עכשיו? לכבות את השריפה. איך מכבים את השריפה? איך מכבים את השריפה? אהבת חינם. ואנחנו לצערנו הרב חווים את השנאה הזאת מסביבנו כל הזמן. והמטרה היא באמת, כל אחד ואחד בדרך הקטנה שלו, להפיץ אהבת חינם. זה שהבן אדם לא חושב כמוני, זה זכותו. אני לא צריך לשנוא אותו על זה. אני צריך לאהוב את כולם.
זה שהוא רוצה לחסל אותך, זה...
זה, אני צריך לטפל בנקודתית בעניין, אין שום ספק.
למה הקדוש ברוך הוא השאיר חלק מהם? בעצם לא קרה עובד, לא קרה בית המקדש כזה. הקיר של הכותל, זה משהו שנשאר.
כדי שיהיה לך במה להתעלות, בזיכרון, דרך מה שהכל היה...
אני מבין את זה,
אבל מצד שני,
אז אתה אומר, זה לא חורבן מלא. יש לי פה משהו שאני עדיין...
זה מסמל, להקר. ברור שזה לא חורבן מלא, ברוך השם. לא רואה, יש התחלת את הגאולה גם, בטח שלא חורבן מלא, התחלנו את התהליך. אבל דווקא בגלל שהתחלת את התהליך.
כאילו הקדוש ברוך הוא השאיר פתח.
בוודאי.
בוודאי. הקיר של ה...
בוודאי, כדי שאתה תתחבר. אבל אתם לא, זה כמו שדיברנו, זוכרים במרנו מתפילה, למה בן אדם צריך לבטות את המילים? למה אי אפשר לקרוא? למה אני צריך לבטות את המילים? למה בכלל אני צריך להתפלל? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני רוצה? אבל אם אני לא אבטא ולא יוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, זאת אומרת, אני אשאר בצורה הרוחנית, אני בן אדם. בן אדם בנוי מרוח וגשמיות. גוף ונשמה. וזה תרכובת שהיא ביחד. זה כמו כל מולקולה מעורבבת. זאת אומרת, אם אני לא אדבר, אם אני לא אבצע פעולות גשמיות, אני לא יכול להתחבר לצד הרוחני. אני לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. לכן אני חייב בית מקדש פיזי כדי לחבר את הדברים. אבל הבית מקדש פיזי, איך הוא יהיה? רק אם אני אתקן את בית המקדש שלי. ואומר דבר עוד יפה, וזה אני אסיים. אומר, מה זה בית הבחירה? כך נראה בית המקדש. בית הבחירה זה נקודת הבחירה. אני חייב לעשות משהו. אז עכשיו, למה אני עושה את זה?
אני בחרתי לעשות.
גם כשאני חייב לעשות את זה בחירה.
בחירה זה אהבה.
בדיוק. זאת אומרת, אני חייב להתפלל. לא, לא, לא. אם תעשה את זה כי אתה חייב, אז אתה למטה, אתה בחורבן. אתה צריך להגיע לנקודת הבחירה. הבחירה היא, אני עושה את זה לא כי אני חייב, כי אני רוצה לעשות את זה. כי אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם הדברים הקשים שאני מחויב לעשות אותם, אני לא עושה אותם בגלל שאני מחויב. אני מחויב להביא פרנסה הביתה. לא. אני לא עושה את זה כי אני מחויב, אני עושה את זה כי אני רוצה להביא פרנסה הביתה. אני חייב לאהוב את אשתי. לא. אני עושה את זה כי אני רוצה לאהוב את אשתי. אני חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה את זה כי אני חייב. אני עושה את זה כי אני רוצה שנזכה בעזרת השם באמת. לסובב את הנקודה הזאת בראש. וגם את הדברים שקשים, וגם את הדברים שאנחנו צריכים לעשות, לעשות אותם מנקודת בחירה ומתוך שמחה. כי בסופו של דבר הכל מוביל לגאולה. והגאולה היא קודם כל הגאולה הפנימית שלנו. והאהבה, אהבת חינם. רק ככה אנחנו נתקן את הדברים.
שם כוח.